שלום וברכה ובוקר טוב. מאחר ובתקופה של בין המצרים אנחנו פוגשים את התוכחות של הנביאים. והנביאים מוכיחים את ישראל בדברים קשים ולפעמים אפילו משווים את עם ישראל, את התנהגותם, להתנהגות של אנשי סדום. ולכן מן הראוי שנלמד משהו על אנשי סדום כדי לדעת מה לא לעשות. אז ישנה סוגיה במסכת סנהדרין, דף קופטט, עמוד א' ועמוד ב', שעוסקת במעשיהם ובדרכיהם של אנשי סדום, שהם עשו דברים נוראים, ומה שאפשר לראות בסוגיה, יש הדרגה. הדרגה היא מחטאים לאידיאולוגיה, מאידיאולוגיה של חטאים לחטאים בפועל, עד כדי שבסוף הדברים חודרים אל מערכת המשפט. ואז אנחנו רואים איך אנשי סדום היו אנשים שאכן כיבדו מאוד את ענייני המשפט וחפצו שהדברים יתנהלו לפי החוק. הבעיה היא מה הייתה האג'נדה הבסיסית העומדת ביסוד מערכת המשפט שלהם, ולכן דברים שלכאורה נראים בסדר גמור, הופכים להיות מפלצתיים. זה מה שהיה כמובן בסדום. וזה גם היה במידה מסוימת ברומא. כן, החזל, הרבה פעמים כשהם כותבים אגדות על דמות אחת או על אומה מסוימת, כוונתם לאומה אחרת. למשל, מה שנאמר על סדום, בעיקרו נאמר על המשפט הרומי. שהמשפט הרומי הוא פורמליסטי. מה זאת אומרת פורמליסטי? למשל, היה חוק, החוק הקדום ברומא היה, שאם מישהו לא יכול לשלם את החובות שלו, אז לוקחים כמובן את כל ממונו, אבל גם לוקחים את גופו. כלומר, הנושה יכול לדרוש גם את מותו של, של החייב, והוא לוקח כחלק מן התשלום את גופתו. ואם היו לו שני נושים, היו מחלקים את הגופה בין שני הנושים. כן? חצי לזה, חצי לזה. כן? הרי גם זה חלק מהעניין. כמובן, זה הכל על פי החוק, כי צריך לעמוד בהתחייבות. לא, נותן זה לכלב שלו, למשל. הכלב שלו רעב, זה, הנה, הבאתי לך משהו. כן? יש גם עוד דבר מעניין. הרומאים המציאו חוק, שאם אדם מחזיק בקרקע, והוא מודה שהקרקע הזה איננו שלו, לא קיבל לא מאבותיו ולא קנה את זה מעולם, אבל הוא תופס את המקום, הוא מחזיק במקום 3 שנים, ולא הייתה תביעה נגדו בבית המשפט, זה שלו. זה מה שנקרא בגמרא חזקה בלי טענה. אצלנו יש חזקה עם טענה, אסם זה חזקה בלי טענה. אבל אז מה, למה אכפת להם שהוא לא ייגש לבית המשפט? פשוט מאוד. חיילי רומא היו עושים שירות צבאי ארוך מאוד, ובסוף הם קיבלו מענק. מה המענק? זה היה חתיכת קרקע, שטח. הבעיה היא מאיפה אתה לוקח את השטח? אתה לוקח את זה מן העמים הנכבשים. הבעיה היא שיש בעלות, כלומר החוק הרומי מכיר בבעלות של האדם שישב במקום. אבל נגיד חייל רומאי ותיק, אין לו בעיה למנוע במשך 3 שנים פנייה לבית המשפט. ואז אחר כך זה שלו. כן, אחד דומה. זאת אומרת, זה מה שנקרא מלכות הרשעה. כי היא משתמשת בענייני המשפט לשם הרשע. אגב, יש בראשית רבה דבר מאוד מעניין על הפסוק והנה טוב מאוד. אומר המדרש, הנה טוב מאוד זו מלכות ישראל. והנה טוב מאוד, מה זה הוו הזאת? זו מלכות רומיים. שואל המדרש, וכי מלכות רומיים טוב מאוד היא? ועונה המדרש, כן, הן, שדורשת דיקיון של בריות. מה זה דיקיון? זאת מילה יוונית שפירושה משפט. כלומר, לפחות הרומאים דרשו שדברים יעשו לא מכוח האלימות בלבד, אלא שהדברים יהיו מוסדרים מבחינה משפטית. לעומת הברבריות הקדומה, זה יותר טוב, אבל ביחס לתורת ישראל זאת נפילה מוסרית אדירה, לכן זה גם מלכות הרשע, מצד שני גם, והנה טוב מאוד. טוב, כל זה, אני אומר את זה כהקדמה להבנת מה שהגמרא עומדת להגיד על סדום, כן, שלכאורה זה מדובר על מעשה רחוק מאוד בזיכרון ההיסטורי, אבל הוא בהחלט היה רלוונטי לימי הגמרא. אז בואו נראה, זה מתחיל קודם כל מברייתא, על המשנה, כן, של אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא, אז יש על כך ברייתא, תנו רבנן, אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד, רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא. כלומר, זאת הדעה של הברייתא, הדעה של התנקמה בברייתא, שאנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא. אמר רב יהודה, אז יש פירושים אחרים שבעצם לא מפקים את האפשרות של עולם הבא לאנשי סדום, המקובלים יגידו שזה בדרך גלגול, גלגול נשמות. אמר רב יהודה, רעים בגופם וחטאים בממונם. רעים בגופם, דכתיב, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים, כן, כלומר, בגילוי עריות זה נקרא רעים, וחטאים בממונם, דכתיב, והיה בך חטא, כן, שיקרא אליך אל השם, מי שחייב לך ממון, והיה בך חטא, לשם זו ברכת השם, אז מה זאת אומרת, לשם זו ברכת השם, כלומר, הם רעים וחטאים ולשם, מה זה לשם? שהם מגדפים, זאת אומרת, הם מסרבים לקבל שיש איזושהי משמעות לעולם, כן, מי שמגדף, אומר, בעצם העולם הוא טעות של מי שברא אותו, כן, זה מה שזה אומר, ומה זה מאוד, שמתכוונים וחוטאים, כלומר, יש להם אידיאולוגיה מאחורי החטא. במתנית הטענה יש לנו ברייתא אחרת, שאומרת, רעים בממונם וחטאים בגופם, הפוך, רעים בממונם דכתיב ורע עינך באחיך האביון, וחטאים בגופם דכתיב וחטאתי לאלוהים, לשם זו ברכת השם, מאוד זו שפיכות דמים, שנאמר גם נקי שפך מנשה בירושלים הרבה מאוד. עכשיו, אם הגמרא אומרת שגם רעים וגם חטאים זה הולך גם על גופם וגם על ממונם, מה זה בא לומר? למה יש לנו שתי דעות והן הפוכות זו מזו? זה אומר שהסיבה שבגללה הם היו רעים בגופם היא בעצמה אותה סיבה שהם היו חטאים בממונם ולהפך. מה העניין? הם היו, לפי מה שהכתוב מספר בספר יחזקאל, וגם בראשית זה בקצרה, סדום הייתה המקום העשיר ביותר בעולם. לא חסר היה שום דבר בסדום. אם לא חסר שום דבר, אז בעצם אפשר לומר, זאת החברה המושלמת, זה ימות המשיח. הייתה להם אינטואיציה משיחית. ולכן לא בכדי, נשמתו של דוד המלך באה מסדום. מצאתי דוד עבדי, אומר מדרש רבה, היכן מצאתיו, מצאתי אותו בסדום. כן, כלומר זה מתחיל מבנות לוט, מואב וכדומה, זה מגיע עד דוד. עכשיו נשאלת השאלה, מה הדבר הזה יכול לגרום? כלומר, בעצם המצב של סדום הוא המצב העתידי של העולם כולו. כל העולם כולו לא חסר בו דבר, הטובה מצויה, מצוין כפי שהרמב״ם כותב בסוף הלכות מלאכים. ההבדל הוא שרק בסדום היה טוב, שאר העולם היה רע. ולכן אנשים באו לבקש צדקה מסדום. אנשי סדום אמרו לו, אנחנו מיקרו אנושות, לא אכפת לנו משאר העולם. זאת אומרת ולכן היה חוק, כך משמע בספר יחזקאל, היה חוק שאסר לתת צדקה. זה מאוד מוזר, למה צריך חוק לזה? אדם לא רוצה לתת צדקה שלא ייתן, אבל למה צריך חוק שאוסר? כי זה היה אידיאולוגיה. כלומר, הגענו אל העולם המושלם, מי שנותן צדקה בעצם מגלה שהעולם לא מושלם, ואז הוא סותר את האידיאולוגיה של הוועדה המרכזת של המפלגה, ודבר כזה לא ייתכן. אותו דבר, היו חטאים בגופם. מה זה גופם? אנחנו יודעים שמדובר על משכב זכור, ככה עולה מפרשת וירא. מה זאת אומרת? הם אמרו, כיוון שהגענו לעולם מושלם, לא צריך להביא עוד דור נוסף. הדור הבא מיותר, אלא שבינתיים יצרד העריות נשאר, אז הוא פונה אל הדומה במקום אל השונה. שוב, הדומה, האדם אוהב רק את עצמו, מה שדומה לו. אז זה לכן, כאן זה התחיל, אם כן, מאידיאולוגיה כוללת,
שאחר כך יש לה ביטוי במשפט. הנה, הגמרא מסבירה את זה, תנו רבנן, אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא, ומכתיב בהם ארץ ממנה יצא לחם, ותחתיה נהפך כמו אש, מקום ספיר אבניה ואפרות זהב לו, נתיב לא ידעו עית, ולא שזפתו עין עיה, לא ידריכו בני שחץ, לא עדה עליו שחל. כלומר, כל זה זה תיאור לפרטי פרטים של העשירות של סדום. אמרו, וכי מאחר שארץ ממנה יצא לחם, ואפרות זהב לו, למה לנו עוברי דרכים? שאין באים אלינו אלא לחסרנו בממוננו, בואו ונשכח תורת רגל מארצנו, שנאמר פרץ נחל מעמגר, הנשכחים מני רגל דלו מאנוש נעו. אז איך הם עשו את זה? הם עשו כל מיני אסטרטגיות שמונעות את האפשרות לבוא לבקש צדקה בסדום. דרש רבה, ואז יש לנו כאן, מה? למה זה? כי זה זכות, כלומר זה המקום שבו יכולה לצמוח המחשבה המשיחית, שעולם יכול להיות עולם מושלם. נפלא. מה, לא היה חסר כלום שם? המקום הזה, כן, היה קודם כל השפע, נחל ארנון, היה נשפח כנראה אל החלק הדרומי, מה שהיום החלק הדרומי של ים המלח, שאז כנראה לא היה מוצף מים. אנחנו יודעים ככה, ים המלח מתחלק לשני אגנים. האגן הצפוני הוא בעומק של 400 מטר, זה עצום. והחלק הדרומי בעומק של 11 מטר. והיו תקופות לפי הגיאולוגים שדרום ים המלח היה יבש. כן, עמק הסידים הוא ים המלח. כלומר, בזמן שמשה כותב זה כבר ים המלח. אבל אז היה עמק הסידים, זה השדות. כן? כלומר, ולכן נחל ארנון היה משקה את הכל. כן? יגן השם כארץ מצרים. זה המקום הנמוך ביותר מבחינה מוסרית בעולם. ירושלים גבוהה, ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, מקום הגבוה ביותר מבחינה מוסרית מכל העולם, גם מבחינה פיזית, אבל גם מבחינה מוסרית. אברהם יושב בהר חברון למעלה, לוט נמצא למטה. כן? כלומר, זה שני עולמות לגמרי הופכים זה לזה. אז איך הם התנהגו? בואו נראה את השיטה. השיטה הייתה של ניצול הפרצות בחוק. דרש רבה. מהי דכתיב? אז כן, יש לנו כמה דרשות של רבה שמסבירות באופן ציורי מה יכול היה להיות בסדום. מהי דכתיב? הדנה תהודתו על איש תרצחו כולכם כקיר נטוי גדר הדחויה. מלמד. שהיו נותנים עיניהם בבעלי ממון, משום עשיר מגיע לסדום, ומושיבין אותו אצל קיר נטוי. ודוחין אותו עליו. כלומר, הקיר נופל, או שדאגו שזה יהיה בדיוק בזמן שהקיר עומד ליפול, ובאים ונוטלים את ממונו. כלומר, אנחנו לא הרגנו אף אחד. מה אפשר לעשות? הקיר נפל. כן? דרש רבה, מהי דכתיב? הנה, יש לנו עוד דוגמה. פה זה על רציחה. פה עכשיו על גניבה. חתר בחושך בתים יומם, חתמו למו, לא ידעו אור. מלמד. שהיו נותנים עיניהם בבעלי ממון ומפקידים אצלו אפרסמון ומניחים אותו בבית גנזיהם. כלומר, שמן אפרסמון זה שמן שהריח שלו חזק ביותר. ואז היו אומרים לבעל הממון, הנה אנחנו מפקידים את זה אצלך. אז ברור, כולם ידעו איפה הוא שם את האוצרות שלו, בגלל הריח. כן, לערב באים ומריחים אותו, ככלב שנאמר ישובו לערב, ימוך הכלב יסובבו עיר. ובאים וחותרים שם ונוטלים אותו ממון. אז עכשיו, מי זה, מה? כן, שמו צ'יפ, ואז אפשר לדעת בדיוק איפה זה נמצא. עכשיו, פה, לכאורה, הם גונבים בפועל. אבל זה לא ככה. הם כנראה שולחים אנשים אחרים, או הנה, שמה נמצא הממון. אנשים שלא אכפת להם לגנוב, ואז מחלקים ביניהם. ארום הלכו מבלי לבוש ואין כסות בקרה. חמור יתומים ינהגו, יחבלו שור אלמנה, גבולות ישיגו עזר גזל וביראו. והוא לקברות יובל ועל גדיש ישקוד. אז מה זה? כלומר, כל זה איך שהם עבדו. דרש רבי יוסי בציפורי. אז רבי יוסי סיפר את זה, הדרשה הזאת, גם רבי יוסי אמר אותה בציפורי. מה קרה? באותו לילה, אחתרי נהי לליה תלת מאה מחתרתה בציפורי.
אז באו 300 חותרי מחתרת בציפורי וגנבו, השתמשו בשיטה.
עתו וקם צערו לה, כלומר, זה, באו לצער את רבי יוסי, איך נתת כזאת עצה? אמרו לה, יהבת אורחי לגנבי, נתת דרך לגנבים? אמר לה, מי הווה ידענה דעתו גנבי? לא ידעתי שיבואו גנבים, יכולתי לדעת, כי כך נפשי, כי כנח נפשי דרבי יוסי, שפיעי מרזבי לציפורי דמה, כשמת רבי יוסי, שפעו המרזבים של ציפורי דם. כן, כלומר, הצטערו, העיר מצטערת על מותו של רבי יוסי. עכשיו צריך להבין, רבי יוסי נמצא בציפורי, למה הוא בציפורי? מה? הוא הוגלה לשם, כן? כלומר, אמרו הרומאים, יוסי ששתק יגלה לציפורי. כלומר, מה זה יוסי ששתק? כלומר, רבי שמעון יש לו עמדה ברורה נגד הרומאים. רבי יהודה יש לו עמדה ברורה בעד הרומאים. והסוגיה במסכת שבת. רבי יוסי לא לוקח אחריות, שותק. גם פה, רבי יוסי מלמד איך גונבים, הוא אומר, אבל לא התכוונתי שיבואו גנבים. זה הולך ביחד, זה אותו סוג של אישיות. אמרי, עכשיו יש לנו כאן תיאורים מאוד מעניינים. מה היה בסדום? דאית לאחד תורה מראה חד יומה. דלת לראה את ראי יומה. מי שיש לו שור, רואה את הבהמות של העיר יום אחד. מי שאין לו בהמה, רואה שני ימים. אין, כלומר, מי שאין לו, אז הוא בעצם מפסיד. הוא צריך עכשיו לראות את הבהמות של העיר שני ימים. עכשיו, כאן אנחנו רואים שגם במערכת של משפט סדומי, יש דרכים לצאת מזה. איך? ההוא יתמה ברר מלטה. הבו לו תורה למראה. היה היתום בן אלמנה, נתנו לו את השברים לראות. אזל שקלינו וקטלינו, לקח, הלך לקח אותם והרג את השברים. אמר להו ואמר לשופטים, דאית לתורה נשקול חד משקה, דלת לתורה נשקול תרי משקה. כלומר, מי שיש לו שור ייקח עור אחד של השור, ואילו מי שאין לו שברים, כלומר במקרה הזה אותו יתום, ייקח שתי אורות. מגיע לו שתיים. אמרו למה, מה זה צריך להיות? אמר לו, סוף דינה כי תחילת דינה, סוף הדין כי תחילת הדין. מה תחילת דינה דית לתורה מראה חד יומה דלת לתורה מראה תרי יומה, כמו שבהתחלה אמרתם שמי שיש לו שור אחד רואה יום אחד ומי שאין לו רואה שני ימים, הסוף דינה, גם כך יהיה בסוף הדין, דאית לחד תורה לשקול חד, דלת לתורה לשקול תרי, מי שיש לו שור אחד ייקח אחד, ומי שאין לו ייקח שניים. כן? כלומר, זה ההתחלה של איך מסתדרים במערכת משפט סדומית, אתה צריך להשתמש בעקרונות שלהם עצמם. דעבר במעברה נתב חזוזה, דלא עבר במעברה נתב טרי. כלומר, מי שעובר בספינה, בסירה, ייתן זוז אחד. מי שעובר בלי ספינה, כלומר, הולך בתוך המים, ייתן שניים. דבלה דרה דלבנה, עתה כל חד וחד, שקלה חדה, אמר לאנה, חדה דשקלה. מי שיש לו ערימה של לבנים, אז כל אחד היה בא ולוקח לבנה אחת, ואמר, לקחתי רק אחת. כנראה שלבנה אחת זה לא שווה פרוטה, ולכן אי אפשר להעמיד אותו לדין על הדבר הזה. דאבה שדתומי או שמחי, עתו כל אחד ואחד, ושקיל חדה. אמר לי, אנא, חדה דשקיל. מי שהיה נותן ליבוש את השומים או את הבצלים, והיה שותח אותם מול השמש, כדי שיתייבשו, כל אחד היה לוקח רק אחד, הוא אומר, לקחתי רק אחד. ואז אחר כך היו מחלקים ביניהם כמובן. אבל זה רואים שהייתה להם הקפדה על החוק. עכשיו בואו נראה מה קורה לתוך מערכת המשפט עצמה, איך השופטים. ארבע דייני היו בסדום, היו ארבע דיינים בסדום. מה השמות שלהם? שקראי ושקרורי, זייפה ומצלדינה. זה משון שקר, זיוף, מתי דין וכדומה. עכשיו, אם עושים חשבון, זה דומה קצת לארבע ארבע עולמות בקבלה, חוכמה ובינה, תפארת ומלכות, החוכמה והבינה זה האמת, שקר ושקררי זה ההפך של חוכמה ובינה. זה יפה זה הפך האמת, האמת זה מידת התפארת. מצלי דינה, הדין זה מידת המלכות, והם מתאים את המלכות. זאת אומרת, זה עולם הפוך מהעולם המתוקן. עכשיו, יש פה כמה הלכות מעניינות בסדום. דמחלה להתתה דחברי ומפללה, כלומר, אחד היה מכה את אשת חברו וגורם לה הפלה. אבל עד יצא. אמרה לה, אז היו אומרים לו, טוב, אז צריך לפצות אותך. איך מפצים אותך? יהבה ניאלה דיני עברה ניאליך. כלומר, תן לו את אשתך למכה, כדי שהוא יעבר אותה, כדי שיהיה שוב ולד. דפסיק לאודנה דחמרה דחברה, מי שהיה חותך את האוזן של החמור של חברו, אז בעל החמור תובע בבית דין. אמרו לה, הווה ניאליה דקתך, אז תיתן לו את החמור עד שהאוזן תצמח בחזרה. כן, כלומר, צריך לדאוג. כלומר, יש לכאורה משהו שעל פי המשפט הוא בסדר, אבל הוא פשע. דפד עלה לחברה, מי שהיה פוצע את חברו. אמרה לה, הב לאגרה דשקלך דמה, תן לו, היה אומרים לפצוע, תשלם על זה שהוא עשה לך הקזת דם. זה צריך לשלם. דהבה הרבה מברה, יאיב ארבע זוזה, דהבה הרבה מאיה, יאיב תמנה זוזה. מי שהיה עובר בספינה היה נותן ארבע זוזים, מי שהיה עובר בתוך המים היה נותן שמונה זוזים. זימנה חדה, עתה הוא כובס, יום אחד הגיע כובס אחד, יקלה לאתם, נקלה שם, אמרו להב ארבע זוזה. אמר, תנותו, אתה צריך לשלם ארבע זוזים. אמר לו, ענה במאיה עברי, אני לא צריך ספינה, אני הולך במים. אמרו לה, אם כן, אב תמניה. דעברת במאיה, לה יהיב, דעברת במאיה. כלומר, אמרו לו, אתה עובר במים, אתה צריך לשלם פי שניים. לה יהיב, הוא לא נתן, פדיו, אז פצעו אותו. אתה לקמד את דיינה, באי לפני הדיין, אמר לה, הב לאגרה דשקילך דמה, אתה צריך לשלם גם על זה שהוא לקח לך דם, כלומר, עשה לך הכזה, ותמניה זוזה דבר דמיה, וגם שמונה זוזים, כי אתה עברת במים. אליעזר עבד אברהם, התרמה התם. אז אליעזר, בן עבדו של אברהם, הגיע לשם. עכשיו, אליעזר עבד אברהם בא לתקן את סדום. איך מתקנים את סדום? על ידי הכוח של סדום. פדיוהו, פצעו אותו. אתה לקמה דיינה, בא לפני הדיין, אמר לה, הב לאגרה דשקל לך דמה, אמר לו, תשלם לו על זה שהקיז לך דם, שקל גללה, פדיו, איהו לדיינה. לקח אבן ופצע את הדיין. אמר, מי היי? שואל אותו הדיין, למה? אמר לה, אגרה דנפקה לי מנח, הב ניהלה להי, וזו זה דידי כדקיים מקיים. כלומר, כיוון שאני חייב לך את הממון הזה, תן את הממון שאני חייב לך תן לו. מה? אתה חייב לי, כן, אתה חייב לי, אז במקום לשלם לי, תשלם לשני. אביה, כלומר, לא, סליחה, אני חייב לך, אתה חייב לי, ולכן, מה? כן, בקיצור, ישבה את החובות, לא צריך לשלם. אביה, להו פורייתא דאבה מגנה עלה אורחין, היה להם מיטה שהם היו מלינים עליה את האורחים. כי מעריך גייזלה, כי גוץ מתחינלה. כלומר, מי שהיה ארוך היו חותכים אותו, ומי שהיה קצר היו מותחים אותו. זאת אומרת שיש בסדום התאמה מדויקת למציאות. זאת אומרת, יש מיטה, אתה חייב למלא בדיוק את האורך של המיטה. אליעזר, עבד אברהם איקלה להתם, אמרו לה, קום גני הפוריה. אמרו לה, בוא תבוא, תישן פה על המיטה. אמר לה, נדרה נדרה מניומה דמיטת אמא לגנינה הפוריה. כלומר, נדרתי נדר מאז שאמא שלי מתה, אני לא ישן על מיטה. כי הווה מתרמה להו עניה, כשהיה מגיע עני, יהבו לכל אחד ואחד דינרה. כלומר, כל אחד היה נותן לעני דינר. וכתיב שמי עלה, והם כותבים על כל דינר את השם של כל אחד. וריפת עליו הוא ממתלה, כלומר לא היו מוכרים לו לחם, נתנו לו כסף, אבל לחם לא נתנו לו. לכן הוא היה מת ברב, כי הווה עמית, כשהיה מת, עתה כל אחד ואחד שקיל דידה, ואז כל אחד חזר ולקח את הדינר שלו. אחי אתנה בניו, כך ייתנו ביניהם. כל מן דמזמין גברה לבהילולה, לשלח גלימה. כל מי שמזמין אדם לחתונה, לבהילולה, אז יקחו לו את מעילו. הווה ההילולה, יקלה אליעזר לאדם. היה חתונה, אליעזר הגיע לשם, לא יאהבו לנעמה, לא נתנו לו לאכול. כי בא למסעד, כשרצה לסעוד, עתה אליעזר ויתיב לסיפה דחולו. אז אליעזר בא והתיישב בסוף השורה של כולם. אמרו לי, מה נזמנך לאחר שעוזו, מי הזמין אותך? אמר לי, הוא להו דייטיב. כלומר, אתה זמנתן. כלומר, זה שיושב לידי הוא זה שהזמין אותי. אמר, דילמה שמעי בדענה הזמינתה, הוא משל חילי מנה, דהי גברה, שקל גלימה. אז אומר, אותו אחד שישב לידו, אמר, יגידו עליי שאני הזמנתי אותו, יעשו לי רע, עזב את מעילו. ואז הוא ישב לידו, וישב ליד השני. ההוא דייטיב גבי, ורהט לברה, והוא רץ החוצה. וכן עבד יחולו, עשה ככה לכולם. ואז כולם ברחו, עד לנפקי כולו, עד שיצאו כולם, ואכלה איהו לסעודתה, והוא אכל את הסעודה. כלומר, כל ה... ברוך השם, היום לא קיימות מערכות כאלה של משפט שפועלות באופן פורמלי, ועל מנת להרע, כן? כי ברוך השם, היום מערכת המשפט, מן הסתם, היא לא מתכוונת לדברים כאלה. אביה, אבל לאן זה מגיע? בסוף זה מגיע לשפיכות דמים ממש. אביה, העיר הביתה, דאבה כמפקה, ריפתה לעניה בחצבה. הייתה נערה שהייתה מוציאה לחם לעני בקד, כלומר הייתה מסתירה את הלחם בתוך הקד. איגלה מילתה, זה יתברר, שפיוה דובשה והוקמו על אגר שורה. כלומר, ואז משכו אותה בדבש, והעמידו אותה על ראש החומה. זאת אומרת, את רוצה להטיב עם העניים, אז הרבה עניים שיבואו, מי הם העניים שיבואו? הדבורים. את הציבורי ואכלוה, באו הדבורים ואכלו אותה. והיינו דכתיב, וזה מה שכתוב, ויאמר השם זעקת סדום ועמורה כי רבה. אמר רב יהודה, אמר רב, על עסקי ריבה, ריבה נערה. כן, זאת אומרת שבסופו של דבר, כשמערכת המשפט המעוותת מגיעה עד כדי שפיכות דמים, ואחריות לשפיכות דמים, אז היא מתבטלת מן העולם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך.